כן.
אזכיר כמה הלכות בקשר לימי בין המצרים. כיש הלכות ששייכות בימים האלה, מ-17 בתמוז כבר מתחילים בהם, ויש הלכות ששייכות מראש חודש אב, ויש ששייכות בשבוע שחל בו תשעה באב. לכן צריך לדעת, וגם יש הלכה ויש מנהג. נתחיל בתספורת. תספורת דעת מרן, השולחן ערוך, שהיא אסורה בשבוע שחל בו תשעה באב. שאומרים תספורת, זה בין גילוח הזקן, בין תספורת שער הראש. אבל כתב שנהגו להחמיר מראש חודש אב. דעת הרמה, וכך נוהגים האשכנזים, שלא להסתפר ולא להתגלח החל מ-17 בתמוז. אף כמה מנה זה תלוי במנהגים של בני האדם, איך שכל אחד נהג, ויכול להיות שגם יש ספרדים שנוהגים בחומרות האלה, היו באיזה קהילות או באיזה מדינות שגם הספרדים לא הסתפרו מ-17 בתמוז, כי בלב הכי יש הרבה שאת הזקן לא נגעו בו. ממילא נשאר רק תספורת. תספורת לא כל שבוע שבועיים מסתפרים, פעם בחודש או פחות מעט, אז אפשר לסבול. היו מסתפרים לפני 17 בתמוז ואחר כך אחרי תשעה באב. האמת שיש בהלכה שצריך לכתחילה להיזהר להסתפר תוך 30 יום, שלא יעבר עליו 30 יום והוא לא מסופר, כי הגמרא אומרת איזה הוא מנובל ניבול, זאת אומרת זה דבר לא יפה, כל שלא יסתפר 30 יום. מאיפה למדנו את זה? בנזיר. סתם נזירות. נזיר שאמר הרי אני נזיר, אז הוא אמר נזירות, אז הוא אסור, אחד הדברים שהוא אסור, הוא אסור בתספורת. מה זה נזירות? והוא לא אמר עד מתי. כלומר הוא אומר סתם נזירות 30 יום. אז זה 30 יום. למה 30 יום? כי אם אדם לא מסתפר, מה נקרא שנקרא כבר שגידל שערותיו? כל שעברו לו 30 יום. לכן גם הפוסקים כתבו לגבי ראש השנה ויום הכיפורים, אז כתוב בירושלמי שישראל נוהגים להסתפר לפני ראש השנה, לא כמו אדם הגויים, כשיש להם משפט אז הם לובשים שחורים, תעטפים שחורים, גדלים שערם ולא אוכלים ולא שותים, מעצבים, אבל אנחנו לא כך. בראש השנה אדרבה לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מסתפרים ובאים לבית הכנסת, שמים מפתחנו בקדוש ברוך הוא שיוציא לאור משפטנו. אז שמה כתבו הפוסקים שצריך להיזהר בעיקר בימים נוראים, שלא יבוא בלתי מסופר. וגם החזן, סתם חזן, לא רק של ימים נוראים, של יום יום שהוא מתפלל קבוע, אסור לו להשאיר שערות שעברו 30 יום עליו. ועוד יותר על פי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש העריך מאוד בעניין השיער, וכתב שם שהשיער הוא דין קשה מאוד. והשערות, לכן רבנו הרי אומר, שיער לשון שיעור, כך כותב הרמק עליו השלום, שהיום יום פטירתו, כותב בספר הפרדס, רבי משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו, כותב שהשיער הוא מותרות של המוח. מה שיוצא מהמוח, הפסולת שיוצא מהמוח, יוצא דרך השערות. וכן הוא אומר, הקדמונים היו מבחינים בשיער של האדם והיו יודעים מה האופי שלו. רואים שיש שיער עבה, יש שיער דק, יש שיער ארוך, יש שיער קצר, יש מסולסל, יש חנק, כל זה היו מבינים. וגם בזוהר הקדוש אנחנו רואים שיש בגווני השיער גם כן רמזים. שיער לבן זה כבר מורה על חסד, אדם שנשמלה זה קנו ונעשה לבן, זה כבר נהיה התעטף במידת החסד. אבל הצעיר עדיין שחור, ויש שערו אדומה, זהו, זה קשה, זה דין יותר קשה. והביא שמה על הפסוק, ודלת ראשך כך גמל. והוא שחור, כתוב שחורות כעורב. זה בשיר השירים גם כן. ואילו בלבן, ראינו בדניאל, כתוב שער רשה כעמר נקה. מה זה עמר נקה? צמר לבן. אז שם מדובר על עתיק יומין, זה מידת הרחמים. ודאי שמה למעלה חס ושלום אין דמות ואין גוף ואין ציור ואין שיער ואין גוון ואין צבע, אבל רמז יש כאן. אז נחזור לענייננו, יוצא שגם סתם כך לא טוב שהאדם יגדל שערותיו. האם יש אנשים לפעמים בא להם ככה שאומרו זה להאריך שערות? יש גם בעיה של עוד שאלה הלכתית, מה רמשיק כותב בעיה של חוקות הגויים, כי הרמב״ן בפירוש כתב, הרמב״ן כתב בהלכות עבודה זרה שאסור לאדם להידמות לגויים, לא בלבושם ולא במאכלם ולא בשערם. מה זה שערם? תספורת שגוי מסתפר, אסור לנו להסתפר, כי אנחנו צריכים להיות מובדלים ומופרשים מהם. אומר, והעושה כן, עובר על משום חוקותיהם, לא תלכו. ועדין כותב הרמב״ן בסעיף אחרי זה, צריך לזהיר את הנשים גם בזה, שהן לובשות לפעמים כל מיני בגדים, מודות, שהמציאו, ולכן לא ללכת שולל אחרי כל מיני פרסומות, יש לצערנו, היום השטן נמצא בתוך המחנה שלנו. ואתה שמים לך בדואר, עיתונים כאילו של קדושי העליון, ואפשר לחשוב שאברהם אבינו חס ושלום ייסד את העיתון הזה. שם כתוב לאישה, תהי אישה אירופאית. זה מי שאומר את זה, זה כופר. אנחנו, הנשים שלנו, בנות ישראל, בנות של אברהם, יצחק ויעקב, צריכות להיות דומות לגויות, הזולות והמשוקצות. מה זה? איזה דבר זה? זה נורא והיום. אחד, כל המנהגי הגויים שחדרו אלינו לתוך המחנה שלנו, אדם צריך לפקוח את העיניים טוב טוב ולשמור, כי אין לך יום שאין קבלתו מרובם מחברו. אני מדבר עכשיו דבר, מי יודע עליי למה ממציאים עוד דבר חדש? מה אתה רוצה עכשיו מהקרחת? מה הקרחת? איפה? אתה תפרש דבריך. קרחת בראש, כל החכמים היו עושים קרחת בראש. אתה, מה אתה מתכוון? לא משאיר פאות, אז תגיד אלה שלא משאירים פאות, אז תגיד קרחת בראש. הכללת את כולם, עשית אותם. התורה אומרת, לא תקיפו פאת ראשיכם, שאסור לספר את שערות הפאות. צריך להשאיר כמה, משהו. על זה הביצו אלו דברים, שאין להם שיעור, הפאה. כמה זה הפאות, זה אין להם שיעור. אז זה צריך להיזהר באמת, להשאיר את בצדיים, בצד הימין, בצד השמאל של הראש, את שיער הפאות, שלא לגזוז אותם. בסדר, אז עכשיו יוצא שתספורת, זה דבר חשוב. ואדם צריך להוריד את השיער שלו, והליצו. תלך קודקוד שיער, מתהלך באשמיו. יש לו, אתה רואה, שערות על הראש שלו, זה השם ישמור. נושא עליו מסעות של עבירות. אז צריך לסלק אותם, כי הן דין. כך אומר הרמק, השיער הוא דין. כשאדם מוריד אותו, מסלק עליו מידת הדין. וכתב יוחנן לפני ראש השנה גם בעיקר, שזה יום הדין, אנחנו רוצים לצאת זכאים בדין, ילך להסתפר ויכוון. אחד שהוא משאיר מקיים מצוות עשה שלא תקיפו פאת ראשיכם, ולאו הבא מקרא לעשה, עשה אפילו שזה לא לאו בתורה, אבל זה פירושו עשה. כל רגע שמשאיר את הפאות ולא מגלח אותן, זה מקיים מצוות עשה מן התורה. ואחר כך אומר גם משלם לספר, אז מקיים מצוות ביומו תיתן שכרו, ושבשעה שמגלח אותו יכוון שיסיר מעליו הקדוש ברוך הוא את הדינים. כל הדינים והגבורות והמקטרגים השתלקו יחד עם השערות, וזה יוצא טהור. לכן הרב בית דוד כותב שהיו נוהגים בירושלים שאחרי שאדם היה מסתפר היו אומרים לו לרפואה. אז היו אומרים פעם, נותנים לו איזה מכה על העורף, אומרים לו איזה ברכה, איזה מילה בערבית, בלדינו, כל מיני שפות, יש איזה מקור בירושלמי. אז ככה היו מברכים את מי שהיה מסתפר. למה? סימן ברכה, שהוא צמח שערותיו, הוא חי. לא עליכם אלה ששוכני עפר, אלא הם שערות, ולא צומח השער שלהם. אז הוא זוכה שיזכה גם לפעם הבאה, זה הכוונה, היו מברכים את מי ש... אז יוצא שבאמת, זה תלוי בחילוקי מנהגים, לא להסתפר. עכשיו מי שיכול להסתפר, הוא יתגלח עד ראש חודש. ראש חודש והילך, כדאי הוא בית אלוהינו, שאדם... יסעיר את השערות ולא יגלח אותם, להיות עבד על חורבן בית המקדש. עכשיו לגבי מסע ומתן, הרבה שואלים, עכשיו יש קניות, מחירות, אני רוצה לקנות חפצים לבית, לקנות, אני לא מדבר כעת על מזגן או מכונת כביסה, היום זה מוצר שהוא נצרך לכל בית, נפקה מיניים, התקלקלה מכונת כביסה ורוצה לקנות, הידי יכול לקנות, אין בזה שום בעיה, אבל לא בכי לא מכים על זה שהיינו, אז מה יש לו לחשוש? וגם אי אפשר לחפש בלי זה, ואנחנו מחפשים עד שבוע שחל בו תשעה באב, מחפשים בפרט אלה שיש להם ילדים קטנים ולא אסיר אותם בצער, זה אין בזה בעיה. לכן גם היום מזגן, מזגן זה לא תענוג, מזגן היום באבונותינו הרבים עם החטאים, אני אומר שלי, לא שלכם, האבונות אנחנו עושים, אז גורמים שהמזג האוויר נהיה קשה מאוד וקשה בלתי נסבל, בפרט שיש אנשים שלא יכולים לסבול את החום, זה מביא כל מיני חולשות וחוליים, לא עליכם, אם אישה בהיריון קשה לה, ילדים קטנים קשה להם, מבוגרים, כל אדם. אז זה לא נקרא דבר של מותרות, מותר בימים האלה אין בעיה. אבל השאלה, כל מיני מצרכים או מוצרים בבית, אני יכול לחכות איתם. זה באמת מה שלא דחוף, ולא צריך לעכשיו, לא יקנה עכשיו. ישאיר את זה לאחר כך. האמת שמבחינה הלכתית אין בעיה, עד ראש חודש אב שידעו הכל מותר. כי הגמרא אמרה, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. וחלק מהשמחה זה עסקים, זה קניות, מחירות וכל מיני דברים שזה. אבל דברים שיש בהם צורך, שרוצה לקנות רכב, הרכב הזה משתמש בו לעסקים. משתמש בו לזה, הרכב שלו כבר נגמר. הסייט שלו, כל פעם נשבר לו איזה חלק. ההוצאה מרובה על ההכנסה, מה יעשה? זה מסתכר לצרוב נקוב. אז מה יעשה? ודאי שזה מותר בשביל זה לצורך, אבל אם זה בשביל טיולים, רוצה את זה בשביל הטיולים, ומעכשיו מתכנן את הטיולים שלו, וזה זה לא, זה מה יעשה עכשיו. אבל מה שייך לעבודה ולכל מה שייך לזה, מותר. אז האמת שמרן הבית יוסף כך כתב, שממעטים מהימים האלה, מתחילים להמעיט במסע ומתן. אבל מהמתי? מההלכה אמר מרן זה מראש חודש. ואיזה מסע ומתן? דווקא של שמחה. מה זה שמחה? מחתן את הבן שלו או את ביתו, הוא רוצה לקנות את חפצים בשביל החתונה, זה יותר חמור. הרבה חושבים הפוך, שכיוון שזה לחתונה אז מותר לי לקנות. לא, העיקר הגזרה הייתה משנכנס אב ומעטים בשמחה ואסור בניין, בניין של שמחה. מה זה בניין של שמחה? כמרא אומר, כגון הבורנקי של מלכים. זאת אומרת, אנשים, גם דווקא מלכים, מועדים גם שרים, אנשים חשובים, עשירים, שבונים להם כל מיני דירות פאר, או כל מיני שכלולים, או כל מיני אטרקציות, עושה כל מיני מנורות כאלה, מנורות כאלה, וצבעים, וכל מיני דברים כאלה, זה אסור. וכן, או בית חתנות לבנו. ולזה יש שתי משמעויות בהלכה. בית חתנות לבנו, אם זה דירה שהוא יגור שם הזוג בשביל החתונה, אסור לקנות בימים האלה, ואסור גם לצבוע, אסור מה זה בימים האלה? סליחה, אני מדגיש, מראש חודש. עד היום, היום עדיין מותר. עד ראש חודש, מותר. אבל מראש חודש, מעיקר ההלכה, אסור. למה זה גורם שמחה? זה גורם שמחה. ועדים גם כלים, רהיטים, בגדים, כל מה שלצורך החתונה, זה אין לעשות. שאר ההכנות מותר, זאת אומרת, הכנות, תכנן זה, אפילו לשלוח הזמנות וכו', זה בזה אין בעיה. אבל לקנות אסור. למה הפסד? אז ימצא משהו אחר, מה שעשו אבותינו, כל עיר לפי המציאות שלה, לא נורא. צריך להרגיל אותם להיות ותרנים. ותרנים, כן. אז העולם הזה ואין כל הכל מעבר, לא צריך כל כך להקפיד. אז יש באמת איזה, היפה ללב, בנו של רבי חיים פלצ'י כותב, שהאמת כדאי להקפיד כבר מלפני זה, מ-17 בתמוז, בדברים שיש בהם שמחה. אבל שאר הפוסקים אמרו, לא, בעיקר ההלכה אין בזה איסור. בימים האלה מותר. כל האיסור הוא מראש חודש אב והערך. אבל מה יוצא לפי זה? שמשל מי שצריך לעבור דירה, ולא בגלל שיש לו שמחה, אלא בגלל שהדירה שלו צפופה, או בגלל, כמו שהוא אומר, יש הפסד, אם הוא לא יפנה את הדירה בזמן, משלם כנס כל יום, או אפילו לא כנס, שכירות. ועל מה ולמה? הדירה שלו כבר מוכנה. הוא יכול להיכנס גם אחרי ראש חודש אב. אין בזה איסור. אך לא מדבר כעד בבית חדש. בית חדש זה כבר סערה אחרת. דירה יד שנייה, אפילו שצבע אותה ושייד אותה ושפץ אותה, שנראית כמו חדשה. אבל בכל זאת, כיוון שזה רק להרווחה בעלמה, לא בשביל תענוג, ואם לא יהיה לו שם הפסד ממון, זה מותר לעשות את זה בתוך תשעת הימים. ולא, זה לא בכלל האיסור שגזרו בתוך זה. או אותו דבר, תורי זהב הביא את החידוש גדול. אומר, אם הוא רוצה לקנות ויהיה לו נזק של מס, הוא ישלם מס, מותר גם אחרי ראש חודש. אומר, במדינות שלנו, שהגויים מטילים מס, אנחנו צריכים לשלם, זה כבר אז היה. כל יום עבדת או לא עבדת, אתה צריך לשלם כבר מראש, בביטוח לאומי, מס הכנסה, לא מעניין אותם. אז הוא אומר, זה יש לו הפסד, אם הוא לא עבד, הוא אומר, יש לו הפסד. מקרה כזה מותר. הוא אומר, שהרי אפילו בחול המועד אמרנו, משום דבר עבד, מותר. אז גם כאן, בתוך תשעת הימים, זה נקרא, אם יש לו באמת, הוא צריך לשלם מיסים. וגם אם הוא לא יעבוד ולא יסתחר, יצטרך לשלם מס, או כגון שהוא שכר נגיד מחסן, הוא משלם על כל יום מחירים, שלוש מקומות על כל מטר אתה משלם כמה עשרות דולרים לחודש, או 100 דולר לחודש על מטר. אז תאר לך, העסק שלו מושבת, הוא משלם בחינם, אז זה באמת יש לו כאן הוצאות. מקרה כזה, אומר התורי זהב, מותר לו, אז האיסור גם על המוכר, גם על הקונה. למה? יש לו איזה שמחה. אבל כשיש כאן מיסים והוצאות, אז אין פה, זה לא עניין של שמחה. זה עניין של כיסוי הוצאות, אז מותר, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, תשעה ימים תשבית העסק שלך. זה לא תשעה, זה גם עשרה, זה כי גם עשירי דעה בכלל. אז זה דבר קשה. לכן, מקרה כזה, יהיה מותר. או כגון שיש לו עובדים, משלם להם מזכרות. תאר לך, אם יש לו חנות, מפעל, עם עסקים, ויש לו שם פועלים, הוא משבית את העסק, אז הוא בן כל צריך לשלם לפועלים את המזכרות שלהם, ואין לו הכנסות, או המפעל לא מייצר, אז יש לו בזה הפסד. צד שני, הוא משלם מס, אז מותר. יצא לפי זה, יהיה מותר. כן. שלושה שבועות, אומרים, כן. מה? יפה, למה שלושה שבועות? קודם כל בגלל הפסוק שאמר כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כתבו המפרשים בין המצרים בימים שמשבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. וגם מה שקראנו בהפטרה השבת, מקל שקד אני רואה, ויאמר השם אליי, תת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. מה זה מקל שקד? הגמרא אומרת שהשקד מרגע שיוצא הפרח עד שמתחיל לאנץ הפרי 21 יום. ואלה הם ה-21 יום מ-17 בתמוז עד 9 באב. ולכן אלה ימים שהם לא כל כך טובים. אבן עזרא עליו השלום כותב, אומר יש בזה רמז, דינה דבר מצרה. כמו שאמרו, דינה דבר מצרה. מה פירוש דינה דבר מצרה? עכשיו אתה רוצה למכור בית או שדה, ויש לך שכן המצר שלך. מצר זה גבול. ויש לך שכן לידך, הוא בא ואומר, שמע, אני רוצה לקנות את הדירה, הוא יש לו קדימה, זכות קדימה. אז דינה דבר מצרה, אומר אבן עזרא בלשון מושאל, דינה דבר מצרה, יש דינים בר מינן בימי בין המצרים. לכן צריך להיזהר לא לעשות בהם דברים של שמחה. אומר, ועל זה הליצו את הפסוק, מן המצר קראתיה, ענני ומחביה. שמן המצר, זה ימים שבין המצרים, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא שירחם עלינו. מוסיפים יותר תפילות ותחנונים, בקשות רחמים, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. אז אם כן, זה הסיבה שזה מ-17 בתמוז. וגם הירושלמי בפירוש אומר, ושירושלמי מסכת תענית, אומר שהימים האלה, מהיום שבו הובקעה העיר, עד שנשרף ההיכל, שומע, אתה לא מקשיב לי. הם ימים קשים, אז הנה ירושלמי מפורש. ירושלמי אומר שמהיום שהובקעה העיר, אז מתי הובקעה העיר? ב-17 בתמוז. נשרף האחד בעוונותינו ביום תשעה באב הצהריים. אז אלה ימים שהם קשים, ולכן אנחנו משתדלים לא לעשות בהם דברים שאפשר לעשות אותם אחר כך. ועוד הגמרא אמרה, אסור ללכת בין חמה לצל, כתם מרירי שולט, ומי שהולך בר מינן מזיק לו. ועוד כמה דברים קשים, הגמרא אומרת צריך להיזהר, לכן צריך להיזהר, זה הרבה שואלים, מותר ללכת לבריכה בימים האלה? מותר ללכת לים? אני לא יודע מה עם כל השנה ללכת לבריכה ולים, זה גם שאלה. אבל נגיד ים שבאמת ים צדיק, ים קדוש, ים טהור, אבל יש סכנה בימים האלה. סכנה, סכנה, בר מינן עובדת יותר קשה, כי בימים האלה יש קטרוג. אז לכן צריך זהירות. עכשיו הבנת או עדיין לא הבנת? למה תשעת הימים שנכנס אב ממעטים בשמחה? כך אמרה הגמרא. אחר כך, שבוע שחל בו, זה מעיקר ההלכה. רמב״ם כותב שכל האיסורים, למשל, של אכילת בשר ושתיית יין, וכיבוס, וגיהוץ, ותספורת, וכל שאר הדברים, זה מעיקר ההלכה בשבוע שחל בו תשעה באב. השאר תלוי במנהגים. של הרב חידה כותב בברכי יוסף, בארץ ישראל נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין מראש חודש. אז לא רק שבוע שחל בו, גם מראש חודש. אז אם כן, הכל זה שלושה שלבים יש כאן. שלב אחד שבוע שחל בו, השלב היותר חמור זה מיום ראש חודש אב, בגלל שנכנס אב ואומרים שחל פחות חמור. ועוד פחות חמור זה 17 בתמוז, כיוון שהם נקראים ימי בין המצרים. זו הסיבה שעל זה דיברו רבותינו. לכן צריך להיזהר בהם. איך, איך? או, אז ביום ראש חודש האשכנזים לא אוכלים. הספרדים נוהגים כן לאכול, בזה יש חילוקי מנהגים. והרב יחידה בברכי יוסף הביא שביום ראש חודש עצמו מותר. אין בו בעיה. כיוון שאנחנו אוכלים לכבוד ראש חודש. כן. אז אם כן יוצא איפה שזה... כן. יפה, יפה, יפה. יש דברים שמסתיים בתשעי בערב מוצאי הצום, ויש דברים שלא מסתיימים עד יום העשירי במוצאי העשירי. אז למשל לגבי אכילת בשר, אסור לאכול עד מוצאי העשירי. חוץ מחולה או אישה בהיריון זה משהו אחר. וכן לגבי תספורת עד מוצאי העשירי. מדוע? כיוון שרבי יוחנן אמר שרובו של היכל נשרף בעשירי. אמר רבי יוחנן, אילו הייתי אני באותו דור, הייתי קובע את התענית בעשרה באב, ולא בתשעה באב. כיוון שבתשעה באב האחד התחיל לשרף בצהריים, והמשיך ונשרף עד למחרת בערב, בעשירי בערב. שקיעת החמה נכבתה האש. אז כל הלילה של מוצאי תשעה באב, והיום של עשרה באב, נשרף בית המקדש. לכן ראוי לאדם להתאפק. אז לגבי להתרחץ מותר. לכבס כשאין בגדים וכשה בקיץ בפרט, זה מתירים, מקלים. אבל תספורת, בשר או שאר דברים של תענוגים, ישאיר אותם עד מוצאי עשרה באב. גילו, אפשר, מעיקר הלכה, תלוי אם הוא מצטער, לא מצטער, כל אחד והעניינים שלו. וזה. עכשיו, יוצא איפה שכמו שאמרנו, בניין של שמחה זה אסור. בניין לא של שמחה, אבל יש בו, בפרט שיש בו הפסד, זה יהיה מותר לעשות בימים האלה. מגן אברהם מביא עוד לגבי נגינות. עכשיו השאלה שכולם שואלים, מוזיקה. היום בעוונותינו הרבים, המוזיקה חדרה לכל מקום. קורא תהילים, אז יש לו בליווי מוזיקלי. קורא זה לפני הפרק מוזיקה, אחרי הפרק מוזיקה. שיעור תורה, אומר לי אחד היום, מותר לשמוע שיעור תורה, ולפני השיעור תורה יש מוזיקה. לא הבנתי מי שם, אדם הוא בהמה תושיע השם. מי שם מוזיקה אצל לימוד תורה, אז נביא פה קמנג'ה כל היום, ונגן, קום ללמוד. ואמר כבר הרב חידה, יושבי כנען, מה זה כנען? ראשי תיבות, כנור נעים עם נבל. אבל זה לא, זה הכנענים היו ככה נוהגים. אנחנו עם קדוש, מה נכרנו לקרי נגינה? ועוד מיום שחרב את המקדש אסור. האמת, שהשאלה אין בה, בשולחן ערוך תחפש מרן לא כתב שבימים האלה אסור לשמוע מוזיקה. למה הוא לא כתב? הוא כתב את זה בהלכות החורבן. יש לו סימן מיוחד שכתב שם את כל הלכות חורבן בית המקדש, כגון שכשאדם בונה בית צריך להשאיר אמה על אמה. איפה משאיר? אז יש ויכוחים, אחד אומר לי מעל המשקוף, מה זה מעל ומתחת? אתה תשים את זה במקום שיוכל לראותו כשנכנס ויוכל לראותו כשיוצא. וכמה? אמה על אמה, חצי מטר על חצי מטר, שיהיה מגולח ללא סיד. יהיה שמה, רואים את התית. עכשיו, וזהו, עכשיו יש כאלה, הוא יצייר שמה, והוא כותב שמה כל מיני כתוביות, ועוד מעט יעשו לנו שם גם כן אותיות מרצדות, ואולי גם מוזיקה, ונותן גם ריח אולי. מי יודע, איזה שיגעון יש להם. לא, לא זה, זה לא מועיל. הוא לא יצא את החובה, צריך שישאיר את זה חשוף. חשוף לגמרי. שרואים את הטיח ורואים את הטית, אז לא צבוע ולא מקויר ולא כתוב שם שום דבר, ולא זכר לחורבן ולא תמונה של כותל המערבי ולא קבר רחל, ולא בכי זה לא תמונה של קבר רחל. אז אם כן יזהר, זה צריך להשאיר זכר לחורבן בית המקדש. גם יש לנו זכר לחורבן בית המקדש, מרן כתב שם באותו סימן שכשהוא הולך לכותל המערבי או הולך מגיע לערי יהודה, ולמה דווקא ערי יהודה? הוא החתיק את הרמב״ם. הרמב״ם כותב כיוון שעיקר המלכות הייתה בערי יהודה, כמו חברון, ירושלים, בית לחם. אבל בית לחם היום בלב הכי שמרחם עלינו, כן. זה גם כן בכלל החורבן של ערי יהודה, כולה מקום של נוצרים וסטרה אחרה. לא כתב הזוהר עליו השלום בשמעון בר יוחאי פרשת וישלח שרחל אמנו קבורה בפרשת דרכים. מה פירוש פרשת דרכים? פרשת דרכים סתם זה צומת דרך, שפה יש עיר כזאת ופה יש עיר כזאת, זה ירושלים, זה בית להם. אבל הרמק כותב לא זה הכוונה. פרשת דרכים, אומר הרמק, במקום שיש גבול של הסתרה האחרה והגבול של הקדושה. ותראה מה כתב, איזה דברים נוראים. כלומר, ארץ ישראל היא קודש, ירושלים מקודשת יותר מכל ערי ארץ ישראל, אבל שם בבית להם הם בנו את הכנסייה שלהם, מקום התומעה שלהם, כל היניקה שלהם זה משם. מי שומר שהם לא יבואו לינק מהקדושה, לכן אמנו ניצבת שם ומגנה של הסתרה אחרה לא תבוא, לא תבוא לתוך זה. שתראה כמה צריך להיזהר שאדם יזכור את החורבן. גם הגמרא אמרה שאדם אוכל ישאיר משהו, יזכור את החורבן. ואפילו בשבת אנחנו אומרים ברצה לאכל יצאנו, והגם שאכלנו ושתינו חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו. אז לכן צריך לשים תמיד את זיכרון ירושלים על ראשו, לזכור את החורבן, וזה קרב את הגאולה. וכל המתאבן על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. ככה זה. גם כל המתאבן עם הציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור. יש עוד גמרא כזאת. לא, רק בצהריים רק תיקון רחל, בלילה רגיל רחל עם לאה. עכשיו, אז אני חוזר, מרן לא כתב ניגונים. למה לא כתב? מפני שמרן כתב שם שגזרו חכמים, וזה גמרא מפורשת גם בסוטה, גם במסכת סנהדרין, שכשחרב את המקדש הן מצד שהלוויים היו מנגנים את המקדש ובטלו, והן מטעם אחר, מה שהמשנה אומרת, ושבטלו סנהדרין בטל השיר ובטל משתאות. למה? המאירי אומר שהייתה אימת סנהדרין עליהם. היו יודעים שיש סנהדרין, היו מפחדים מהסנהדרין. כשהסנהדרין התבטלו עם החורבן, אז גזרו מיד שלא לשיר, שנאמר בשיר לא ישתו יין, ימר שחר לשוטיו. והגמרא שם אומרת דברים חמורים, ובנה דשם הזמרה תעקר. בית שיש שם כלי נגינה בר מינן יחרב. זה גמרא מסכת סוטה, ואני לא יודע איך בשעת נפש אנשים ככה מזלזלים בזה. זה סוטה דף ממחת. ואנשים מוכרים את נשמתם למוזיקה, כל הזמן לא יכול, אומר לי אני לא יכול, אני לא זה, מכור לזה כמו לסמים. זה מין שיגעון שתקף את כולם. אז יש באמת שאלה כל השנה בכלל בשמיעת מוזיקה. זה לא דבר פשוט שמותר. אני לא בקה את להגיד מה, מה צריך לעשות כל השנה, אבל יש באמת שאלה כל השנה, אז לכן מגן לא התייחס לימים האלה. אבל בא מגן אברהם ואומר, רגע, גם אלה שמכילים לשמוע כלי נגינה ושירים וכו' בשאר הימים, אבל הימים האלה הם ימי החורבן, ימי האבל על החורבן, ולכן ריקודים ומחולות, כך לשונו של המגן אברהם, ריקודים ומחולות אסורים בימים אלה. אז מתי יהיה מותר ריקודים ומחולות? חתן וכלה. מה חתן וכלה? אנחנו נכנסים כעת לעוד ויכוח בהלכה יש, זה ויכוח במנהגים. לגבי חתונה, אם מותר לעשות חתונה בימים אלה או לא, מה עיקר ההלכה? מותר. עד ראש חודש אב מותר, כי כתוב שנכנס אב ממעטים בשמחה. אבל הרמה כתב שנהגו כמו הראש ועוד, שלא לעשות חתונות משבעה עשר בתמוז. אז האשכנזים לא עושים חתונות משבעה עשר בתמוז. הספרדים מותר להם עד ראש חודש אב. ובפרט אם הוא לא נשא אישה ולא קיים פריה ברביה, או חס ושלום זוג שהם מתיידים וחיים בחטא כל יום נוסף, כל שעה נוספת, אוי ואבוי. אתה יודע מה שכתוב, יש בפוסקים נורא נוראות, אני מפחד אפילו לומר, איזה חרמות היה רב שוט בנימין זאב, שמעת עליו, היה רב גדול מחכמי איטליה, לפני מרן רבי יוסף קארו. הוא שוט בנימין זאב, יש לו שם התשובה, כתב שתדע שהתאספו אז רבני סלוניקי, ורבני זמיר, ורבני קושטה, וכל זה על חתן בבית ארוסתו. אז היו מקדשים אישה ממש. אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, קידושים גמורים. ואחרי זה, היו קובעים חודש עד החתונה. מתי עם החודש הזה, אוי ואבוי מה שהיה קורה. היה בא החתן לבית הקלה, אוכל ושוטה שם, ומשתכרים, ואחר כך באים לידי כל מיני תועבות. אומר, מה זה שלו? זה אשתו, אלוהי, אסורה כעת על כל העולם. יאסור לה לצאת בלי גט. כותב שם הרב בנימין זאב, תדע שיש חרם, משהו מפחיד, של כל גדולי ישראל חתמו על החרם הזה, שאסור לחתן עד החתונה להיכנס לבית חמים. תראה מה זה. אבל הוא סתם להיכנס תוך הבית, לא מדבר כעת שהוא מטייל איתה, כל שכן לטייל איתה. אז, ועוד הפוסקים כולם רבי, אני אהב שיצעק על זה, הנודע ביהודה יש, אין פוסק אשכנזי או ספרדי שלא כתב על המכה הנוראה הזאת של הזוג שלפני הנישואים יוצאים לטייל ונפגשים וכל מיני דברים, היום זה נהיה כאילו דבר של היתר, ולעיני כל העולם בושה בחרפה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ככה הגענו, הידרדרנו. וזה מביא המון צרות ואסונות, אז בשלום, ולא ירבה לך ערבת דבר, ושב מאחריך. אתה שומע דברים מבהילים מה שקורה בזמן האחרון. אתה יודע, אפילו החיות היום השתגעו. שמעת? מה קורה? אין יום שאין איזה דוב נכנס לאיזה מקום, טורף איזה. אתמול היה, אתמול בלילה, באיזה מדינה, לא יודע איפה, הלך דוב, טרף ארבעה ילדים. שניים מצב אנוש, שניים איזה. היה שבוע שעבר גם כן, איזה דובה אחת, הרגה איזה איש אחד. מתי שמענו דבר כזה? טיגריס נכנס לתוך עיר, התחיל להשתגע שם. בהודו פיל פרץ לתוך עיר, הרי הקדוש ברוך הוא על החיות שם עליהם פחד. שנאמר ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. עכשיו אפילו יבוא פה נחש צפה, יראה אנשים יברח. אפילו שם לא נמצא, הוא יברח. את מי שהוא יבורח? אלה לא, האישה משמור. שמעת אתמול מה היה? אישה אחת מסכנה נכנסה לסופר, באה לקנות, הוציאה איזה חפץ מהמדף, מיד הצפע היה שמה הקיש אותה במקום. אם לא הייתה מגיעה לבית חולים, אמרו לה, עוד 10 דקות הייתה מתה. כבר הארס התפשט בכל הגוף. אז אומר, מאיפה בא? בסופר, אתה בא לקחת בקבוק אמה. יוצא נחש. ואתה לא יודע מה קורה בעולם. אז זה אומר, אומר דרשני, לא, כל הדברים האלה זה לא, לא בחינם, זה השם ישמור. באמריקה היה איזה שיטפון שם בדרום אמריקה, אמר לי, אחד שמה שטף את כל העיירה, עלה נהר על גדותיו, הים, אני יודע מה, שטף, נהר קורב, עצה באבניו. אחד יש לו אקליז, אז הוא הלך לראות מה עם החנות שלו, לקח סירה, מקום עם האוטו שלו, אי אפשר עם האוטו, סירה. המים צפו בגובה של 2 מטר, 3 מטר מעל הכביש. והגיע לחנות, נכנס בפנים לראות מה קורה, והוא שוחה. עוד הוא שוחה, קריש היה עבר מעליו. הקפס היה בנו שהיה בולע אותו. קריש הגיע לתוך החנות שלו. אתה שומע דברים שלו? לא היה בא בנמצא. ממה זה בא? מעבונות. כשעושים מעבונות, אז החיות אין להם גבול, אין להם מגבלות. מה שבא להם עושים, שיצילנו. זה דבר נורא. גמרא אומרת, היה פעם מעשה בארץ ישראל, בזמן התלמוד, שנראה זאב באיזה עיר אחת. אחר כך בתחילה אמרה טרף, אמרה אומרת, לא טרף, אלא הוא נראה. ואיפה הוא נראה? הוא לא נכנס לעיר, אלא עבר ליד קצה העיר, גזרו תענית על כל תושבי העיר. איך זאב עבר ליד העיר? כשכן שיש דברים כאלה, או תאונות דרכים משונות, או כל מיני דברים מוזרים שקורים, השם הצילנו. מה זה צריך להיות? איפה הדבר הזה? מסכן, בא אליי יום אחד, אשתו, לקחו אותה לבית חולים ללדת. לפני יום, יומיים. הביאו אותה לבית חולים, באמצע הלידה, הרופא אמר, רגע. מהר MRI, עשו לה בדיקה, היה לה גידול בראש. במקום עשה 2 ניתוחים, ניתוח קיסרי וניתוח ראש. אמר, היה מסובך, היה בסכנה, עשה בטיפול נמרץ. אבל יש מה דבר כזה, והם לא ידעו מזה, לא הרגישו. היא התלוננה על כאבי ראש, פתאום עם הצירי הלידה תקפו אותה כאבי ראש. בא רופא, כנראה הוא רופא חכם, הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה, בדק, ראה סימנים לא טובים, מהר עשה בדיקה, גילה שאם זה היה לידה, הלידה הייתה נגמרת למוות, חס ושלום. מהר הכניס אותה לזה, זה דברים נוראים, אתה שומע, לא שערו מבותיכם, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה? וזה כל זה אומר דורשני. אומר דורשני בגלל הדברים האלה. אז אני חוזר לדברי הרב בנימין זאב, כותב שזה חרם. בעוונות, הם לא יודעים את זה היום, אבל בכל זאת צריך להשתדל, להיזהר, שהחתן והכלה בסדר, אבל לא שלא יתראו וילכו לכל מיני מקומות וכל מיני מחשבות, ואחר כך זה מתנקם. השם מרחם. איך רוצים אחר כך שהילדים יצאו קשרים, ושהחיים יהיו חלקים כמו שצריך? אדם משלם ביוקר על כל דבר, אין דבר בחינם, משלמים על זה. לכן צריך להיזהר. אז אני חוזר לדיני נגינה, המגן אברהם כתב שריקודים ומחולות אסורים מ-17 בתמוז. אז הכוונה, שכאשר מותר לעשות חתונה בימים האלה, אז לריקודים ומחולות לצורך חתן וכלה, מותר. אבל לא לצורך חתן וכלה. אתה ריקודים ומחולות סתם. יש לא עשה סיבת סיום, יום הולדת, אני יודע מה, היום מציעים כל מיני דברים, כל מיני סיבות למסיבות, זה לוודאי שלא. לכן בימים האלה עשו ריקודים ומחולות, זה לפי כל הפוסקים. פה אין ניתוח בין הפוסקים שאין להשמיע ריקודים ומחולות, ומלא גם כלי זמר, כלי נגינה, כל זה אסור. לא שמעתי כלום. נו? אני לא יודע אם מותר לפני המוזיקה בבר מצווה. תתפלא לשמוע שאפילו בברית מילה יש פוסקים שלא התירו כל כך שיהיה בברית זה. בסעודה של הברית התירו, אבל אמרו בלילה שלפני הברית, כל הפוסקים אמרו ודאי אסור. הרי פעם היו נהגים בליל הברית יצחק להביא כלי נגינה ונגנים, אחרי שלומדים זוהר ולומדים זה, עושים סעודה, מנגן. המפירוש, כל הפוסקים כתבו שזה אסור. אז זה לא כל כך פשוט. ויש ביום העירייה רבה, ויש עוד פוסקים שאוסרים. זה לא פשוט. וכן צריך להיזהר, וכן מועדים אירוסין, מה שעושים היום מה שקוראים אירוסין, זה בטעות קוראים לזה אירוסין, שידוכים, שעושים שידוכים, אז אסור לעשות כלי נגינה, וגם סעודה יש אומרים שאסור, המגן אברהם כותב שלא יעשו סעודה, בימים האלה הוא מפחד שמי יקדמנו אחר, אז הוא רוצה לפרסם את הדבר, די, לעשות אירוסין, או כגון שהוא צריך לנסוע לחוץ לארץ, מה יעשה? או אחד מהצדדים רוצה לנסוע. אז יעשו את האירוסין, יביאו רק כיבוד, בלי סעודה. זה כתב המגן אברהם, לכן יזהר. שמה לגבי נישואין? אמר, דעת מרן השולחן ערוך, מותר. הרמב"ם כתב, הוא לא אמר שאסור, הרמב"ם דקדק בלשונו, נוהגים להחמיר. על מה כתב? שנוהגים להחמיר. בכך באמת האשכנזים, גם הכנסת הגדולה החמיר בזה. ולמה הכנסת הגדולה החמיר? יש סיבה לדבר. הרי אמת תראה בהלכות תשעה באב, הכנסת הגדולה, הרי הוא היה פוסק ספרדי מפורסם, רבנו חיים בן בניסטי, הכרו לו. הוא היה חותם החביב, חביב, חיים בן יעקב בן בניסטי. אז הוא היו קוראים לו מרני חביב. אז הוא, יש לו ספר כנסת הגדולה, זה כמה קרחים על כל השולחן הערוך. וכשמו כן הוא אסף את כל הפוסקים. אחר כך עשה הגהות על הטור, ואחר כך הגהות על הבית יוסף. ועל כל סדר השולחן הערוך, ואסף את כל הפוסקים שהיו, גם אחרי מרן השולחן הערוך, ומאה שנים אחריו. הוא היה לפני איזה 300 שנה, 350 שנה, וכתב את ספרו. וההלכות תשעה באב, כל ההלכות פסק כמו אשכנזים. מה הסיבה? יש סיבה לדבר. סיבה הייתה שבדיוק באותה תקופה של הכנסת הגדולה, היה אותו משיח שקר עם מח שמו, המאזמיר הרשע ההוא, שץ, שם רשעים הרכב, שעשה עצמו משיח. ונהו אחריו המון מקהילות ישראל. וחלק גדול מיהודי טורקיה הלכו, האמינו בו שהוא משיח. הוא היה עושה אותות ומופתים, רשע מרושע, היה מחשב גדול. הלכו פעם לקבר רבי אליעזר הגדול, שמעו כל, אני אליעזר הגדול ולא קדוש, אומר לכם, משה אמת, שתורתו אמת, והוא ההוא, חס ושלום, משיח. הם שמעו כל מהקבר, יש יותר מזה, עשה כיסוף. ומחשף היה, ועוד איזה דברים נוראים מה שהיה עושה להם, דברים שכל אוזן תצדנה משמוע. זה היה הוכחות, עשה להם כאילו הוכחות, שחור על גבי לבן, וכולם האמינו בו. עשו אותו משיח. ומה עשה? עשה בכל בתי הכנסת הודיע שהנה הוא עומד להופיע, והוא עומד למלוך לבוא לירושלים, והביא איתו את מלך טורקיה שהיה שולטן על כל האימפרטור, היה נקרא קיסר הקיסרים, יענו מלך המלכים, זה הטורקים, עד היום שרואים הגאווה הסרוחה שלהם. ויביא את הפאפה שלהם, אפיפיור, פיפיור, יביא אותו איתם, והוא יבוא לירושלים למלוך. יענו זה המשיח צריך, את שתי הזבני האלה שיבואו איתו, לא עליכם, מה נמנן, זו נבלה ולא טרפה, מה זה? והוא היה אומר להם, ומה עשה? בליל תשעה באב, בכל בתי הכנסת, עשו קידוש, ואכלו ושתו ורקדו, ואמרו את יום, ותיתן לנו את יום באהבה, את יום, התשעה באב הזה יום לידת משיחנו. הלא נולד בתשעה באב משיים מחסמו. והיה ואחר כך הוא כפר בעיקר, הוא היה גאון גדול בתורה, ידע את כל התורה בעל פה, את כל התורה ידע בעל פה, משהו פלא פלאי. והיה ואחר כך כפר בעיקר והמיר את דתו, נהיה מוסלם אחרי עזאזל. ועד היום יש מתלמידיו באזמיר מחסמם שהם בית קברות שלהם, הכל משלהם, שלחו לכל ה... פעם רצו לעלות לארץ, פעם בפני 15-20 שנה. אני הלכתי לכמה רבנים, אתם תשמעו, אתם תהרסו אותנו. מספיק לנו פה, יש לנו ערב רב, זה אומין דה אלמת, וחסר לנו מכות, תביאו לנו עוד מכות מצרים, גם את הבקה הזאת, תניחו אותם במקומם. היהודים הטורקים לא היו מתחתנים איתם, זה ידוע, הם כולם רשעים והם נועפים, שהם כל מיני השם הצילנו. אז הכנסת הגדולה אז חשש, הוא היה אז צעיר, וחלק גדול בלי להזכיר שמות מחכמי ישראל אפילו האמינו בו, כי הוא הוכיח להם כאילו שהוא עוזר, הוא משיח. אז התחילו בכמה קהילות להקל בדיני האבל על תשעה באב. באה הכנסת הגדולה אחר כך ועמד בפרץ, היה אחד חכם אחד גדול, ויעקוס הספורטס, הוא נלחם בו בפרץ, והוא שלח רוצחים לרצוח אותו, רצו לרצוח אותו נפש, והוא לא שתק ולא נח, ועשה נגדו מלחמות, שעל זה סיפורים נוראים מה שהיה שם. והמון קהילות, ואפילו באירופה, ברוסיה, הגיעו עד הטורי זהב, הגיעו אליו, השאגת אריה, הגיעו אליו, למי לא הגיעו? כל חכמי ישראל וכל הזה, ערבו אותם בתוך אותה פרשה נוראה, פרשה כואבת. ועברו חכמי הדור שהיה צריך לבוא משיח, ובא הרשע הזה וקלקל, ואחריו בדיוק באו גזרות תח, ולכן הגאון יעבץ שלח כסתור לערך ויכון עיניה, והלך נלחם מלחמת תשמד נגד כל אלה שהיו שייכים באותה קאט, הבא להם הקאט השבטאים, אז נלחמו בהם. באה הכנסת הגדולה והחמיר כדי להגיד להם, אנחנו עדיין בגלות. הוא אמר להם, במשיח, די, אנחנו נגענו, איזה נגענו, מה נגענו, מה נגענו? המצאים תחת יד אומות העולם. כבר המפורשת, כבר לא אומרת, איך אנחנו נדע מתי היו חוגגים בבית שני, שאלו את השאלה הזאת, מתי היו חוגגים, נדמה לי ראשונה י"ח, מתי היו חוגגים את הימים האלה ומתי לא היו חוגגים? הרי כתוב, יהיה לבית ישראל לששון ושמחה, והאמת והשלום אהבו. בשביל הגמרא, בזמן שיד אומות העולם תקיפה על ישראל, היו צמים בהם, מתאבלים בהם. בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, אז היו אוכלים ושותים ושמחים. זמן שלא זה ולא זה, לא זה ולא זה. זה מתי בבית שני? מה פירוש? אז המאירי שם כותב שבתקופת בית שני היה ימים, היה תקופות, למשל שהחשמונאים מלכו. אז באמת אכלו ושתו בשבעה עשר בתמוז ובתשעה באב. לא צם. היו ימי ששון ושמחה. אבל היו באמצע שנים שהפרסים שלטו עלינו בהתחלה. אחר כך היה הרומאים שלטו עלינו, גם היוונים, היה שלוש פעמים בהפסקות במשך 420 שנה שבית שני היה קיים לאורך ההיסטוריה, היו קרוב ל-200 שנה כמעט של שעבוד. כל אותם שנים של שעבוד ששלטו פה עלינו אומות העולם, אז צמו בכל הצומות האלה, צום הרביעי וצום החמישי, רביעי זה 17 בתמוז, חמישי זה 9 באב, עשירי זה 10 בטבת, וממילא גם צום גדליה. אז כל אלה צמו בהם. עכשיו, מה קובע לצום או לא לצום? אז יש לנו את דעת הראש, דעת ראשי ודעת המאירי והריטב"א. אחד, אם רוב ישראל יהיו בארץ ישראל, זה תנאי אחד, וזה לא מספיק. קודם כל, שרוב העם יהיה פה, אז נהפוך אותו לששון ושמחה. שתיים, שאם בית המקדש בנוי, כך כותב המאירי, אבל אם בית המקדש לא בנוי, אי אפשר לששון ושמחה, איך אתה תוכל בתשתה בתשעה באב, בית המקדש חרב? ושלוש, יד ישראל תקיפה על אומות העולם. היום אתה לא יכול להזיז, לסגור מרפסת בירושלים, צריך רשות מהקושי שיושב בבית אל-אביד. איפה שמענו דבר כזה? זה, 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 זה נקרא מדינה, זה עצמאות, זה קשקוש בראש, זה מנגל על האש בקושי אתה עושה. מה הדיבורים האלה? אז אין יד ישראל תקיפה על אומות העולם, אז ודאי שאנחנו עדיין נמצאים בתוך המצב הזה. לכן הכנסת הגדולה כתב להחמיר בהלכות האלה כבר מ-17 בתמוז. הוא היה מחמיר. יגדל הדבר הזה, למה הוא היה באזמיר, הוא היה בטורקיה, ושם היה המעוז של כל הרשעים האלה, שהם באו לעקור את כל הימים האלה, ועשו אותם ימי משתה ושמחה, ואוכלים ושותים ורוקדים, הכל התיר להם, אחר כך כל האיסורים שבעולם התיר להם. אמר להם, בא המשיח ומותר. איזה תיקון עם מחשמם בזכר זכרם? תיקון, יש לו תיקון? אתה יודע איזה תלמידים, מי תלמידים עד היום? יש 5,000 איש, אני אומר לך. שכחתי את השם שלהם, יש להם שם בטורקית, איזה עדה מסוימת, בתוך איזמיר. והם מתכנסים מדי שנה בשנה בבית הקברות, ושלא תדע איזה תועבות עושים שם. אתה אומר לי תיקון. מה אתה מקשקש עכשיו? עכשיו, בקיצור, אז אם כן, מכאן ראינו שלכן הכנסת הגדולה הוא עליו השלום החמיר בכל הדינים האלה וראוי לאדם חזק. עכשיו לגבי שהחיינו, מה הדין של ברכת שהחיינו בימים אלה? אז ודאי שאם יש ברית מילה ואפילו ביום תשעה באב, אבי הבן מברך שהחיינו, כי זה מצווה עוברת. וכן כל דבר שהוא מצוות עשה מן התורה כמו פדיון הבן שחל באותו יום, ודאי שמברך. אבל הכוונה שהחיינו על בגד חדש או על פרי חדש. אז מה דינו? כאן יש ויכוח. האמת, מרן צדק כתב רק טוב שלא לברך, או נהגו שלא לברך. המקור הוא בספר חסידים. ספר חסידים, סימן תתמ, כתב שיש חסידים שלא אוכלים פירות חדשים בימים האלה כדי לא לברך שהחיינו. ויש שאוכלים בשבתות. אז זאת אומרת, יש להם על מה לסמוך. אלה שמברכים ביום שבת, יש להם על מה לסמוך. הכל בו כתב, שאם היא מצווה שבאה לידו, אז מצווה באה לידך על תחמיצנה, תברך, כמו שאמרנו, ברית מילה, וכדומה. אבל אם זה דבר שיכול להשאיר, ישאיר אותו. התורה זהב כתב, שהוא לדעתו מותר לברך שהחיינו. תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, הרי, זה לא שהחיינו זה איזה... של הכיף שלך או התענוג שלך אתה מברך שהחיינו. אתה מודה לשם, על מה? שאתה חי וזכית לראות את הפרי החדש הזה ולאכול אותו, אז אתה מברך לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, אתה חייב לו ברכה. אומר התורה זהב, יכול לברך גם הימים האלה. למה? שמע למה. בגלל הוא אומר שממחר ימות. מה, ישאיר את זה אחרי תשעה באב? מאיפה הוא יודע שהוא יחיה אחרי תשעה באב? זה מימות. היה מעשה עם מוב אבי, עליו השלום. היהודי אחד הזמין תפילין של רבנו תם. תפילין של רבנו תם חיכה מסכן שנה שלמה. זה היה לפני 40 שנה, קצת יותר. חיכה שנה שלמה, צרשו לו את התפילין, והפרסיות היו מוכנות. מתי הביא לו את זה בימים האלה? היה, בדיוק היה ראש חודש אב. בא אצל מוב אבי, אמר לו, מה, תן, אני אלבש את התפילין האלה או לא אלבש? הוא לא רואה את הרוצה, אתה מברך עליהם שהיינו? הוא אומר לו, תפילים לא מברכים שהיינו. למה לא מברכים על תפילים שהיינו? שעשויים מעור בהמה. וזה צער בעלי חיים. כל דבר העשוי מעור, שהיה צער בעלי חיים, לא מברך עליו שהיינו. אז אמר לו, שהיינו אתה לא מברך. מה אתה חושש? אתה מחדש טוב בימים האלה? תגיד לי, אם אתה רוצה, למה קנית את התפילים? הוא רוצה לזכות במצווה, להניח תפילים של רבנו תם. הוא אומר לו, תראה. אם אתה תהיה בטוח שאתה תחיה אחרי תשעה באב ותניח אותם, תשאר איתם, תניח אותם אחרי תשעה באב. אבל אם אתה לא בטוח, תניח אותם היום. אה, לא בסדר, אני מניח. הוא חי האיש הזה עד היום, ברוך השם. אז הוא הסכים. אז יוצא, זה התורה זהב כותב. התורה זהב אומר, אתה צריך לברך. אז מה? אומר, זה מימות. אומר, לכן... כל זה אמרת בגלל שיש צד שמי ש... זה... הגאון מבין לה אומר... הרי יש על זה הנחה, אם מת אביו והשאיר לו ירושה, אז הוא צריך לברך שתי ברכות, ככה אמרה המשנה, ברכה אחת, מחילה, לא עכשיו, מחילה, ברכה אחת דיין האמת, ברכה שנייה צריך לברך שהחיינו. אז אומר הגאון מווילנה, זה עובר, זה עכשיו הזמן של הזה, מת אבא שלו, באותו רגע, אוטומטית הוא הפך להיות יורש. היום זה משפטים, בתי משפט, מי יודע, אולי הנכדים שלא יזכו בירושה הזאת. אבל ככה, אומר הגאון מווילנה, לכן, שהחיינו, אין בזה עכשיו, אומר עכשיו זה יותר חמור? לא. לכן, אומר, יש צד להתיר, לברך על זה שהחיינו. אבל מגן אברהם, הביא את כל הדעות וכתב, כיוון שזה זמן פורענות, אנחנו לא שמחים. ואיך נגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? אנחנו מחכים מתי ייבנה בית המקדש. לא שיהיה דברים כאלה שהמצב הזה של החורבן והגלות ימשיך. לכן למסקנה, כדאי לא לברך. יש מברכים בשבת. דעת רבנו הארי, אפילו בשבת לא לברך. ברוך הבא הרב. הכבודו
צריך לברך
שהחיינו,
לא? כן.
אז יוצא איפה שבאמת זה נוהגים כדעת רבנו הארי האמת שלא לא לברך, כדאי לא לברך. וכל זה אם יודע שיכול לשמור והפרי הזה הוא ישיג אותו אחרי תשעה באב. אבל אם חושש שלא ישיג את הפרי הזה אחרי תשעה באב, אחרי תשעה באב יכול להיות שלא יהיה בשוק, אז מותר לברך, יברך עליו בשבת. זה הדרך הטובה, והשם יזכה אותנו שהימים האלה יתהפכו עלינו לששונו שמחה, והאמת והשלום אהבו, חזקו ואמצו, השם עמכם. טוב, 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 טו